אנחנו בשיעור ה-134 בהיכל היום-יום. שבת, אי ניסן, אי תשעים ג' נתחיל בשיעורים, שיעורי היום, בפרשת תזריע, חומש, תזריע, שביעי, עם פירוש רש"י, שזה יום שבת. תהילים, ואי בחודש אומרים מפרק כ"ט עד וכולל פרק ל"ד. בתניה ביום הזה מתחילים פרק מם מתחילת הפרק במילה אח. השיעור מסתיים בעמוד נוני במילה באריכות. הפתגם היומי מתחלק לשניים. קודם כל יש התייחסות לאחד מהקטעי התפילה שמוסיפים בברכת המזון של שבת. ולאחר מכן יש את הפתגם התוכני של היום. ההתייחסות הראשונה זה ידוע שבשבת בברכת המזון מוסיפים את הקטע של רצה לפני ירושלים, מוסיפים רצה. בסיום המשפט האחרון של התפילה הזו של רצה, אז אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא בראנו בבניין ירושלים, בהמשך כתוב, והסיום הוא כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. פה יש הדגשה איך צריך להיות ההיגוי של המילים. יש כאן פעמיים את המילה בעל, בעל הישועות, אחר כך כתוב בעל הנחמות. אז ההדגשה היא שבבעל הישועות צריך להגיד את הבית בדגש, בעל הישועות, ובפעם השנייה צריך להגיד את הבית ברפוי, ובעל, נראית הלשון. ברצי דברכת המזון אומרים בעל הישועות בית דגושה ובעל הנחמות בית רפויה. זה היה לנו משהו דומה לכך בפתגם של א' הדר שני, שם היה התייחסות ליעלה ויבוא, שכתוב זוכרנו השם אלוקינו בו לטובה ופוקדנו בו לברכה. שם גם היה את ההדגשה שבפעם הראשונה צריך להגיד בו עם בית דגושה, ובפעם השנייה בו עם בית רפויה. זה קשור לכלל של אותיות הנקראות בגד כפת. אנחנו יודעים שכאשר האותיות הללו באות בראש מילה, אז לפעמים זה יהיה בדגש ולפעמים זה יהיה ברפוי, תלוי, אחד הכללים בעניין הזה, תלוי מה הייתה העברה במילה שלפניה. אם לפני זה יש עברה פתוחה, אז האות תהיה רפויה. אם לפני זה יש ייצור, אז האות תהיה דגושה. פה אנחנו רואים שהפעם הראשונה בעל הישועות זה ראש מילה, אז זה מתחיל בבית דגושה. אחר כך בפעם השנייה זה בא אחרי תנועה פתוחה, הוא. אחרי הוא זה הוא ובעל הנחמות. כל פעמים זה ביחס לאיך אומרים נכון את המילים הללו בפתוחה. תפילת רצה. עכשיו יש כאן את הפתגם שהוא נקודה נוספת. הפתגם מופיע במקור במכתב שכתב הרבי הקודם בקפה בניסן תפריש צדיק ח'. מהמכתב הזה עוד יהיה לנו בהמשך הלוח היום יום עוד שני פתגמים מאותו מכתב. בעזרת השם נגיע לקפה ניסן, אחר כך באלף חשבן, שם יופיעו גם כן פתגמים מהיום הזה. המכתב הזה עצמו, התוכן של המכתב, הרב הרייץ מעורר את האדם שקיבל את המכתב בנושא של מהשם מצדי גבר קוננו. דהיינו שהקדוש ברוך הוא מוביל כל בן אדם לאן שהוא צריך להגיע. כשהוא הגיע למקום צריך לדעת שיש לו תפקיד במקום. הוא צריך לזכך את המקום, צריך לפעול במקום, לא להיות מושפע מהמקום, להפך להשפיע על המקום. זה התוכן של המכתב. ובקשר לתוכן הזה, מביא שם הרבי הקודם אמרה בשם הרבי המערש. מה הרבי המערש אומר? אז בואו נתחיל לקרוא ונסביר. האזמור אמר, האזמור ראשי תיבות, אדוני אבי זקני מורי ורבי. כשהרבי הרייץ אומר זקני, סבא שלי, הכוונה היא לרבי הרביעי, לרבי המערש. האזמור אמר במאמר רבותינו ז"ל, הוא הסביר מה המשמעות הפנימית של מה שרבותינו אומרים בגמרא. יש בלשון של הגמרא במסכת תענית דף כ"א עמוד ב', נראה קודם כל מה אומרת הגמרא. גמרא שם אומרת שרב נחמן בר רב חיסדא אמר לרב נחמן בר יצחק. מה הוא אמר לו? כך אומרת הגמרא, אמר לו, ליקו מר, ליטה לגבן. בוא בבקשה, תעזוב את המקום שבו אתה גר. כמו שרשי מסביר ששם הוא היה גר בין אנשים שהם לא היו כאלה חשובים. בוא תעזוב את המקום שאתה גר בו ותעבור למקום שלי, תעבור אלינו. ככה אמר רב נחמן ברב חיסדא לרב נחמן ברב יצחק. אמר לי, אז רב נחמן ברב יצחק עונה לו, תנינה, אני לומד ולמדנו, רבי יוסי אומר, ואז בא הפתגם, מה רבי יוסי אומר? מה רבי יוסי אומר? לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. ככה הלשון. עכשיו, מה הכוונה? שהכבוד של המקום לא תלוי במקום, תלוי בך. מה המשמעות הפנימית של הפתגם הזה? שלא המקום מכבד אותך, אלא אתה מכבד את המקום. מסביר הרי במערש ואומר ככה. נראה, נמשיך לקרוא את הפתגם. כבוד, יש בו שני פירושים. המילה כבוד, יש בה במקורות, יש שני אופנים איך להבין את המשמעות של המילה כבוד. יש פירוש אחד שהמשמעות שלו תהיה בצד שלילי, ואפשר את אותו מילה לפרש אותה בצד חיובי, מאוד מאוד נעלה. באופן אחד אפשר לפרש את זה בצד השלילי. כבוד זה לשון כבדה, כבדה כמו הכבד, שאיפה רואים שיש לזה התייחסות שלילית. כמאמר הזל, כמו שהמדרש אומר על הפסוק, ביום השם אל משה, כתוב כבד לב פרעה. ככה הפסוק אומר. אז אומרים על זה חזל, מה הכוונה כבד לב פרעה? אומרים חזל, נעשה ליבו ככבד. ליבו נהיה כמו כבד, מה הפירוש כמו כבד? המדרש אומר, הכבד הוא כועס, הכבד הוא כסיל, הוא לא מבין. אז ליבו נעשה כבד, הוא נהיה כזה אדיש וחוסר הבנה, חוסר הסתכלות, חוסר הבחנה. זה הכינוי שנאמר על פרעה, כבד לב פרעה. אז פה המילה כבד, יש לה משמעות שלילית. מצד שני, יש גם משמעות חיובית במילה של כבד, כבוד. יש כבד ולשון כבוד. כבוד זה מילה מאוד חיובית, ובחסידות מבואר שכבוד הכוונה היא גילוי אור מקיף נעלה. כבוד זה כמו שנותנים כבוד לבן אדם, אז מעריכים אותו מאוד. מבחינה פנימית, פנימיות התורה, המילה כבוד מבטא גילוי מאוד מאוד גבוה. יש כאן, אם כך, את המילה כבוד יכול להיות במשמעות שלילית, והמילה כבוד יכול להיות במשמעות חיובית. על פי ההקדמה הזו, שהבנו שיש שני אופנים להבין את המילה כבוד, נחזור למאמר חזל, שאותו הבנו, ונראה איך הרבי מרש מסביר. נחזור שוב מה החזל אומרים, לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. אז הוא מסביר ככה. וזהו, ככה נבין את זה. לא מקומו של אדם מכבדו. מכבדו כאן במובן שלילי. המקום שאתה נמצא שם, הוא לא אמור להיות מכבדו, מה הכוונה מכבדו? כלומר, מקררו. הוא לא אמור לעשות אותך כבד וקר ואדיש לעניינים של תורה ומצוות. אתה לא אמור להיות מושפע מהמקום באופן כזה, שהמקום יהפוך אותך לחוסר אכפתי לעניין שבקדושה. הפוך, הוא אומר, אלא האדם מכבד את מקומו. אתה תשפיע על המקום אור גבוה, ואתה תשנה את המקום, במקום להיות מושפע מהמקום, אתה תשפיע על המקום. זה הרי משמעות הפנימית, כמו שאומרת המשך הלשון, אלא אדם מכבד את מקומו. מה הפירוש אדם מכבד את מקומו? שניתן לו כוח ועוז. הקדוש ברוך הוא נותן כוח חזק לאדם שבא לגור במקום מסוים, להאיר את מקומו באור תורה ועבודה. באת למקום מסוים, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח שתוכל להאיר את המקום באור תורה, תוכל להפוך את המקום למקום חיובי וטוב שקשור לקדוש ברוך הוא. ומביא לכך דוגמה, מהירידה של האדם למקום, לא במובן שאתה גר עכשיו פה או גר שם, אלא במובן היותר רחב שהנשמה ירדה לעולם, נשמה הייתה למעלה, באוצר הנשמות היא לכאורה הייתה במקום נפלא ביותר בשבילה. הוריד אותה הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, ובעולם הזה זה עולם מלא אתגרים ומלא קשיים. אז גם פה אותו דבר הוא אומר. כשם דבירידת הנשמה בגוף, בדיוק כמו כשהנשמה יורדת לגוף, הרי ידוע מה שכתוב בגמרא, משביעים אותו תהי צדיק. לפני שהיא יורדת לעולם, משביעים את הנשמה ואומרים תהי צדיק. מה פרוש משביעים? דשבועה זו, השבועה הזו שמשביעים את הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם, המשמעות של המילה שבועה הוא עניין הסובה. שבועה מלשון סובה, מסביעים אותה. נותנים לה כוחות מיוחדים, בכוחות מעלים, שתוכל להשלים כוונת ירידתה. שולחים אותה למקום עם מלא אתגרים, אבל יש כאן מטרה. נותנים לה כוח שהיא תוכל לפעול בעולם, ולשנות את העולם, ולא להיות מושפע מהעולם. אותו דבר, הנה כנו, בכל אדם ואדם במקום שהוא. אותו דבר במיקרו, כל אדם באופן פרטי, אחרי שאתה כבר ירדת לעולם. אתה גר פה, אתה גר שם, כל מקום שאדם בא לגור, הוא לא אמור להיות באופן שהמקום ישפיע עליו, חלילה בצורה שלילית, אלא הפוך, הוא מכבד את מקומו, הוא מאיר את מקומו, ומכניס לו כוחות מיוחדים שבשביל זה ירד לעולם. עכשיו לסיום נראה את ההקשר של הפתגם לתהליך ספרי הרמב״ם, כמו שאנחנו רואים בהרבה מהימים. אז אנחנו הגענו פה, סיימנו את הספר הקודם, ספר זרעים, והגענו לספר עבודה. ספר עבודה, דיברנו על זה כבר בפתגם קודם, את הרמז לתחילת ספר עבודה. ספר עבודה פותח, ההלכות הראשונות זה הלכות בית הבחירה וכו'. מה הקשר בין הפתגם הזה שמופיע פה לספר עבודה ולתוכן של הלכות בית הבחירה? זה מעניין שהרמב״ם, כל ספר, פותח באיזשהו פסוק. כל אחד מה-14 הספרים הוא פותח בפסוק. ספר עבודה פותח בפסוק שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. זה הפסוק הפותח את ספר עבודה, שכל כולו מדבר על בית המקדש ועל עבודות בבית המקדש. גם בהלכות בית הבחירה עצמם, ממש בהתחלה יש שם את הלשון, שכיוון שנבנה המקדש בירושלים, אז נעשו כל המקומות, הרמב״ם מדבר שלפני זה בית המקדש היה בשילו, היה בנוב, היה בגבעון, היה בכל מיני מקומות. ברגע שהגיע לירושלים זה נהיה המקום הקבוע. זאת אומרת, מדובר כאן גם בפתיח של הספר וגם במלכות בית הבחירה על מעלת ירושלים. כאן פתחנו היום את הפתגם היומי עם הסבר על קטע תפילה של רצי של ברכת המזון. אם נסתכל על התוכן, מה כתוב שם בדיוק פה, קטע שעליו יש את ההסבר, כתוב שם הרי לפני זה, בתפילה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וערינו, מבקשים לנו שתראה לנו, בבניין ירושלים, ואז מסיימים, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. כיוון שהקדוש ברוך הוא בעל הישועות ובעל הנחמות, אז אנחנו מבקשים ממנו מה? שיראה לנו את בניין ירושלים. זה בדיוק התוכן שמתחיל, ספר עבודה ברמב״ם, בהלכות בית הבחירה, את מעלת ירושלים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יבנה לנו במהרה.